ספר מידות ראייה עוסק בתכונות של הנפש, במידות. ואחד התכונות של האדם זה העובדה שיש לו רצון. רצון זה יכולת להתמסר, להתלהב, להשקיע כוחות נפש, התמדה, הרבה הרבה רצון. הרצון הוא כוח חזק מאוד, שאפשר מאוד לפתח אותו, ושיש לו הרבה שימושים. יש ברצון שימושים של חול, יש נימושים של קודש. וטוען הרב קוק גם כאן וגם באורות התשובה, גם במוסר הקודש חלק ד', צריך שיתגדל הרצון בכלל בכוחו השלם, ואחר כך מפתחים אותו בקודש. זאת אומרת שכוח הרצון, כדי שהוא יהיה מבורך, הוא קודם כל צריך להיות בשיא כוחו. ורק אחרי שהרצון מפותח וחזק בעוצמה גדולה, עכשיו אנחנו באים ורוצים לנווט את הרצון ולומר את כל הכוח הזה אל הקודש. כי אם יהיה הפוך, אם מההתחלה נכוון את הרצון רק לקודש, אז הרצון ישמע, מה שהוא יקלוט זה שלילי, שלילה, רק לקודש. זאת אומרת שהוא צריך להצטמצם, הוא צריך לבדוק את עצמו, הוא צריך לזהר, לשאול, ואז העוצמה שלו תחלש, היא לא תהיה חזקה. כי מההתחלה הוא כל הזמן יהיה עם ביקורת וברור. ולכן השיטה החינוכית, אם לא מדובר במצבים חריגים, החינוך הרגיל צריך להיות בין לגדולים בין לקטנים, הגדלת הרצון והגברתו וצחצוח טהרתו ותופעת האידיאלות שלו כאחת. זאת אומרת שאנחנו קודם כל מגדילים את הרצון מצד עצמו, כלומר שאל אדם המון שהוא מאמין בכוח שלו והוא רואה שהוא מסתוגל להציל אתגרים ולעמוד בהם ולהתמיד ולהשקיע, והוא מסוגל גם להתמודד עם קשיים, להתגבר. ואחרי שמגדילים ומגבירים את הרצון, אחר כך אנחנו יכולים לעשות שני דברים: סור מרע ועשה טוב, צחצוח טהרתו, לנקות שהוא לא, אין לו מין נגיעות, שכל מיני מטרות נמוכות, מטרות של חול, מטרות שהן לא חשובות, ולרומם תעופת האידיאליות, סור מרע ועשה טוב, ביחד. והנושא הזה הוא הרב עוסק בו בכמה מקומות, באורות התשובה למשל, שצריך מאוד להיזהר כשעושים תשובה, ותשובה זה ביקורת עצמית מאוד חזקה, צריך להיזהר מאוד שהרצון לא נפגע. שהרצון מתרומם, אבל אנחנו לא פוגעים בו. אז אני אביא כמה דוגמאות, אפשר לראות באורות התשובה בפרק ט', למי שיש מי שאין, אז יאמין לנו שזה כתוב. אז באורות התשובה בפרק ט' בסעיף ד' כותב הרב, אורות התשובה פרק ד' סעיף ט', פרק ט' סעיף ד', רפיון רצון. מה זה רפיון רצון? רצון חלש. למה הרצון של האדם נחלש? בגלל שיקוע תדירי בתשובה. אז אדם הוא כל הזמן בביקורת עצמית. בגלל שהוא כל כך הרבה ביקורת עצמית, זה כבר החליש לו את כוח הרצון. הוא כבר הפסיק לרצות כל כך. כי הוא, כל רצון מיד הוא עובר סדרי השאלות וביקורת, ולמה זה, וזה לא עשייה טוב, וזה כן טוב. הוא אומר הרב, זה חולשה. זה יוצר חולשה גם בעשייה וגם בנפש, והיא צריכה רפואה. הרב, בסדר, יש גם יתרונות בזה, אבל רואים שיש פה דבר שצריך לשים לב אליו, שאם מרוב תשובה נחלש הרצון, אז זה יוצר חולשה. לכן אנחנו צריכים מאוד לשים לב שאנחנו לא נחליש את הרצון. גם בסוף הפרק, אפשר לראות בפרק ט', בסוף הפרק ממש, כשמקמצים את הרצון, שאדם הוא כל הזמן מחזיק את הרצון קצר, וגם מה אתה רוצה? למה? למה זה מיועד? לא נותנים לו חופש. כשכופפים את עוז החיים, העוז, העוצמה של החיים, קצת מקופפת, בגלל שרוצים לשוב מחטאים. אומר הרע, זה יפה, אבל מתקמץ גם הרצון של הטוב. כשאתה מחליש את, מקווץ את הרצונות, כדי להימנע מרצונות רעים, מעשים רעים, אתה מחליש גם את הרצונות הטובים. ואז עוז החיים התיאוריים נחלש. הרב מסביר לפי זה, בסוף הפסקה, למה אחרי יום הכיפורים, מיד סוכות. כי ביום הכיפורים, אנחנו קצת מחלישים את הרצון. לא התכוונו לזה, אבל קצת החלשנו, כי אומרים לאדם, עכשיו כלום. עכשיו לא אוכלים ולא שותים ולא עובדים ולא ולא ולא. והרבה איסור, עשו איסורים. הרבה חרטה, הרבה כאב לב, הרבה עינוי הנפש, הרבה צער על החטא. אז יש איזה משהו שאדם קצת מקופף את עצמו, שובר את ליבו. זבחי אלוהים רוח נשברה. זה וידוי, זה הכנעת הלב. אבל נפגעו גם דברים טובים. כי יש משהו בהכנעה הזאת שגם הוריד את האנרגיות, הביטחון העצמי. לכן צריך לתקן. כותב בסוף הפרק, לקומם את הרצון הטוב בשמחת הקודש. אז זה נושא שהרבה צריך לעסוק בו עם כל הזמן, שאנחנו רוצים לתקן, לרומם את הרצונות, אבל לא להחליש את הרצונות. שהרצונות לא ייפגעו. כוח הרצון בלעדיו אנחנו לא נצליח לעשות שום דבר. אם אין רצון חזק, אם אין אדם עוצמות, אז הוא גם מצוות ומעשים טובים הוא לא יעשה. אבל
יכול לתת דוגמה למצב של אדם שהוא מחליש את הרצון, אבל הוא לא מחזיק את הרצונות
הטובים גם? כן. ניתן דוגמה. כותב בפרק י' ד' באורות התשובה סעיף י' ט'. אדם רואה שהוא צריך הרבה גבורה. רצון זה גבורה. מה זה גבורה? שהוא יש לו, הוא לא מבטר. הוא בא בכל הכוח. הוא עקשן, נאבק, נלחם. זה רצון, זה סוג של רצון. שאדם הוא לא מבטר. אז הוא לוקח את הרצון הזה של להתגבר ולנצח וללכת בכל הכוח. הוא לוקח את זה לדברים טובים. בהתחלה, לעבודת השם. ומה הוא רואה? שבגלל שהוא פיתח בנפש שלו איזו עקשנות כזאת וללכת בכל הכוח, אז גם דברים שליליים קורים לו. כי הרצון הזה שהוא, הרצון הזה שאומר עוצמות וכוח ולא לפחד מכלום, אז הוא לפעמים נופל גם למקומות של ללכת בכל הכוח, למשהו שהוא לא בדיוק לפי ההלכה. אומר הרב, תמשיך להתגבר, תמשיך עם העובדה שיש לך כוחות וללכת ולהיאבק. לאט לאט תעשה תשובה. כי זה כוח חיובי, הכוח הזה של להיות גיבור, של להיאבק ולא להירתע ולא לפחד מאתגרים קשים ולנצח, זה כוח חיובי. ובעזרת השם, לאט לאט הוא כולו יעבור, ישתמש רק לטובה. באורות הקודש בחלק ד' הרב משתמש באותה סוגיה בנושא אהבה. זה לא אותו דבר, אבל זה אותו עיקרון. הוא מדבר על זה שאנחנו רוצים הרי אהבת השם ואהבת התורה. שזה צריך שלאדם בכלל יהיה דבר שנקרא אהבה, שהוא רק אוהב. כדי להיות אוהב השם ואוהב תורה, ונמצא צריך להיות אדם אוהב. צריך קודם כל שיהיה לאדם את הרגש הזה שנקרא לאהוב, בכלל בחיים. אדם אוהב חברים, אוהב את המשפחה שלו, אדם אוהב מוזיקה, אדם אוהב אומנות, שפות, אוהב. אומר הרב שם, אם אתה לא תפתח את הכוח הזה שנקרא לאהוב, אחר כך גם לא תדע מה זה לאהוב את הקודש. צריך קודם כל שיהיה רגש כזה, עוצמתי, לא לאהוב. בכל. אחר כך, תנווט אותו אל הקדושה. אז זה במוסר הקודש, חלק ד' על האהבה. איך עושים את זה? איך מצד אחד אנחנו רוצים שהרצון לא ייפגע? יגדל ויצמח. מצד שני, אנחנו רוצים שהוא יהיה טהור וקדוש. איך עושים את זה? זה נראה כמעט בלתי אפשרי. כי אם אתה מזכך את הרצונות ומעביר עליהם ביקורת ושואל, אז החלשת אותם. ואם אתה נותן להם לרצונות עוצמה, אז זה יעשו טעויות. לכן, הדרך היחידה זה תורה. התורה היא פלא פלאים. התורה זה סוד כמוס. התורה, לימוד התורה, הוא מרומם את הרצונות, מחזק מאוד את כוחות הרצון של האדם. כשאדם לומד תורה, כוחות הרצון שלו מתעוררים, ובה בעת התורה גם מטהרת ומזככת אותנו. התורה היא גם מים וגם אש. התורה נמשלה למים, זל קטל, ירוב כמטר לקחי זל קטל אמרתי, מביא החיים, מצמיחה את האדם, מחזקת אותו, מעוררת אותו, ובו בעת היא מלבנת אותו. ואדם לא שם לב, אבל תוך כדי לימוד התורה קוראים שני דברים בכוח הרצון. גם הרצון מתעורר לברכה, עוצמות הרצון מתגדלות, וגם הוא עובר טהרה תוך כדי. ולכן זה פלא פלאים שרק התורה יודעת לעשות את זה, זה פלא. אבל בזכות התורה היא תצליח לעשות הכל. התורה זה הפלא. היא תעשה גם גם את ההתגדלות וגם את הטהרה ביחד. זה פלא. כן, בבד, מעצמה, זה פלא שהתורה עושה. כי התורה היא המקור של הרצון. הרי אצל הקדוש ברוך הוא, אצלו הרצון, הוא שניהם, אצל הקדוש ברוך הוא הרצון הוא בשיא העוצמה ובשיא הטהרה. הקדוש ברוך הוא אצלו, כל הרצונות שלו זה הרצונות הכי חזקים בעולם והכי קדושים. זאת אומרת, אצל השם במקור זה אחד. זה לא סותר, אין סתירה. אצלנו יש את העוצמה של הרצון ויש את הטהרה של הרצון. אצל הקדוש ברוך הוא זה אחד. והתורה היא הרצון של השם. ממש. כשאדם לומד תורה, אז הוא עכשיו, הרצון של השם חי בקרבו. הוא נדבק ברצון של השם ממש, כפי שהוא בתארתו. התורה נקראת שמו של הקדוש ברוך הוא. שמך הגדול והקדוש, עלינו קראת. שמו, אומרים חכמי הפנימיות, שמו בגימטריה רצון. שמו של השם, ברוך הוא ברוך שמו, מה זה שמו? רצונו, הרצון שלו. וכשאנחנו עוסקים בתורה, שם השם אקרא, אז בא בעת, אנחנו נמצאים ברצון האלוקי, כפי שהוא אצל השם, לא אצלנו. עוסקים בתורת השם. והיא, כיוון שאנחנו עוסקים בתורה, אנחנו עכשיו נדבקים ברצון האלוהי, כפי שהוא במקור. ולכן, בבת אחת קורות שתי התרחשויות, כמו שזה אצל השם. ולכן אין יותר טוב מלימוד תורה. לימוד תורה זה הדרך הכי מושלמת לבניית הרצון וטהרת הרצון ביחד בלי להסתבך. זה הדרך הכי טובה.
יש הרבה אומר באלף שגדל כל הרצון ואחר כך מפתחים אותו בקודש?
זה כשאין תורה.
אנחנו לא...
כשלא לומדים תורה. כשלומדים תורה, אז זה קורה ביחד. מה שהוא מסביר בסעיף ב' שבאמת בראתי יצרה, בראתי לו תורת תבלין, כלול בזה העיקרון, התוכן, שאין הרצון משתכלל בתארתו. ראיתם מה זה משתכלל בתארתו? זה תרתי דסתרי. בעולם שלנו הרבה שכלולים, זה להתקדם קדימה, עכשיו אל תהיה יותר מדי עם ביקורת. תארתו זה הפוך, כל דבר, רגע, צריך לתאר, לבדוק. משתכלל בתארתו, איך זה יכול להיות שני דברים בבת אחת? זה רק, זה פלא פלאים, זה רק על ידי, כי אם זה רק, על ידי השפעתה של תורה, רק בזכות התורה. בזכות התורה אפשר לעשות את שניהם. זאת אומרת שהרצון בבת אחת מקבל את שניהם. ולכן השיטה החינוכית הכי טובה זה ללמוד תורה. לוקחים ילדים ונערים, תלמדו תורה. למה? כי זה בטוח יפתח את הרצון, ויתהר אותו בחד המחתה בלי שאנחנו נצטרך לשבור את הראש איך עושים את זה. זה התורה עושה, זה פלא פלאים. היא רק יודעת, כן.
על מה לא?
לא אמרתי מה, לא מה כן. שהרבה הרבה תורה. הוא אמר, אם אין תורה, אז לכאורה צריך קודם כל להגדיל את הרצון, ואחר כך פתח אותו בקודש. אבל כשלומדים תורה, אז בעצם הכל הולך ביחד. בבת אחת.
איך זה שיש אנשים שלומדים תורה?
ואם אנו רואים ירא שמיים בלי תורה, נדע שכנראה הרצון שלו אינו תקיף. זאת אומרת, כנראה יש לו חולשה ברצון. ולכן גם התיקון שלו חלש. ואם הפוך, אם נראה אדם שלומד, שיש לו כוחות רצון חלשים, חזקים, בלי תורה, אז כנראה הם לא תיאורים. לימוד התורה מבטיח שיהיה את שני הדברים, גם הרצון יהיה חזק וגם תאור. רק שצריך להתמיד בתורה, כי זה תהליך. זה כמו בישול. צריך לאפשר לזה לתהליך להתרחש, ואז זה מתפתח. קוראים שני הדברים ביחד, לא לעצור באמצע. אפשר לתהליך להוביל בהתמדה, ואז זה מתרחש.
זה חייב קיום או רק לימוד?
ברור קיום, אבל הנושא שלנו עכשיו זה עוד לפני הקיום. רצון זה פנימי, לפני הקיום, ואיך בונים אותו, את הכוח, לכן זה תורה.
מה זה הקודש בפסקה א' לבנות
תורה? קודש זה, כמו שאמר, לקיים מצוות. אז שכוחות הרצון שלך יהיו לקיום מצוות. אבל אנחנו רוצים מגיל צעיר, או בכל הגילאים, שאדם יהיה לו כוחות רצון מאוד חזקים, ובאופן טבעי, זה יבוא, הרוב יבוא אל הקודש. איך זה, איך אפשר? זה נורא מסובך כל מה להחזיק את זה ככה. התורה תעשה את זה. התורה היא מים ואש ביחד. מים בדרך כלל מחבים אש. ואש גורמת למים להתעדות. זה סותר. או זה או זה. או מים אש לו, התורה עושה את שניהם. בישול. התורה מבשלת. היא גם מים וגם אש ביחד. זה לא קשור לנושא שלנו עכשיו. לא, זה לא הנושא שלנו. אנחנו עכשיו עוסקים ב... כוח הרצון. אמרנו, לימוד התורה עוזר לכוח הרצון. עכשיו אתה רוצה שנעבור לנושא אחר לגמרי, מה זה לימוד תורה?
אה,
הוא לא מבין את המשמעות הזאת, אתה מתכוון. לא שהוא לא מבין את התורה, הוא לא מבין שזה מה שקורה בתורה. כן, זה יפעל עליו, בוודאי. נכון, כן. כלומר, לפי כוחה של תורה, מה זה כוחה? כל שאדם יותר שוקד בתורה, מתמיד בתורה, מעמל בתורה, מתגדל מצד אחד אומץ הרצון, האומץ זה העוצמות, ועם זה, בהם באותו זמן, ביטלה בקדושה, פלא פלאים. זהו עילוי עליון, זה משהו עליון, זה אין דבר כזה בעולם. זה מעט השם הייתה זאת. היא נפלט בעינינו. זה רק התורה. כל אך דבר אחר בעולם, או שהוא כזה או שהוא כזה. או שהוא יגביר עוצמות, רצון, ולא יהיה מספיק טהרה. או שיהיה המון המון טהרה והקפדה וזהירות וזה, אבל לא יהיה בזה רצון חזק. לכן הדרך החינוכית העיקרית של עם ישראל, לכל הגילאים, זה ללמוד תורה. אתמול הייתי באיזה מקום, וניגש אליי מישהו, אמר, אני עוד מעט יוולדו לי לילדים, ואני רוצה שתלמד אותי איך מחנכים ילדים. אמרתי לו שאני לא יודע איך מחנכים ילדים. אז תלמד אותי משהו. אמרתי לו, בוא נלמד במציאה. לא, אני רוצה חינוך ילדים. אמרתי, אין יותר טוב מזה, תאמין לי. מה זה יעזור? זה יעזור, תאמין לי. זה החינוך הכי טוב. אין חינוך יותר טוב מלימוד תורה. כי הלימוד תורה בשני, עושה את שני הדברים ביחד. לכן לשיננתם, לבניך ודיברת בם. זה החינוך של עם ישראל. הם חמש, מקרא, עשר, משנה, חמש, סנטור, זה החינוך. למה? כי אין מחנך יותר טוב מהקדוש ברוך הוא. מהרצון האלוהי, אצלו זה אחד ממש. יש מישהו יכול לחנך יותר טוב מריבונו של עולם, מתורת השם? היא, משיבת תפש. היא מחכמת פתי. לכן זה העיקר. אבל הן חושבות הרבה מחשבות של תורה, ברוך השם. הן חושבות כל היום מחשבות של תורה. הן לא חייבות, לא צריכים לשבת להן על הראש, אבל הן חושבות, היו כל היום מחשבות של תורה. כל היום חושבות מה כתוב בהלכה, זה מותר, זה אסור, ומה השם רוצה, ומה נכון. כל היום חושבות מחשבות של תורה. כמו שנאמר, והגית בו, ומה אבל עליהם, מוגות בתורה כל היום וכל הלילה. בוודאי יכול להיות, למה לא? אין לי זמן ללמוד תורה, אדם לא לומד תורה, והוא יראה שמיים, הוא נזהר מעבירות, נזהר מאוד מאוד לעשות עבירות, ולא לבוא ולקיים מצוות, אבל הוא לא לומד תורה. זאת אומרת, הוא שואל את הרב פעם במה אסור, מה מותר, וזהו. אבל כל היום הוא לא לומד תורה, אבל הוא מאוד נזהר לעשות עבירות, ולקיים מצוות. אבל כיוון שהוא לא לומד תורה, אז משהו ברצון שלו לא נבנה כמו שצריך. לכן האדם חייב לקבוע עתים התורה. כל יהודי. חייב ללמוד תורה ביום ובלילה. למה? כי זה לא מספיק לו לעשות עבירות ולקיים מצוות. מי יבנה את האישיות שלך? הרב יכול להגיד לך מה הלכה, מה לעשות, מה לא לעשות. אבל לבנות את הרצון הוא לא יכול במקומך. וזה רק אדם יכול לבנות בעצמו על ידי לימוד התורה.
הרב, משהו שהדרך בכל ילדים שקלים אותנו חולכים?
אני לא אמרתי את זה. כי השאלה מי ילמדו תורה. הוא אברך, השאלה אם הם ילמדו תורה, זה שאלה אחרת כבר. הם צריכים ללמוד תורה, זה לא אומר שהוא.
מה שהרב אמר, שמי ששאל אותו
הרבה מציע. אמרתי שהעיקר זה לימוד התורה, כן. בסוף זה העיקר, נכון? שיטות חינוך יש בכל העולם, אתה יודע כמה שיטות חינוך בכל העולם? פרופסורים לחינוך יש לך בכל המדינות, אז מה? אבל התורה רק היא משיבת נפש. רק פיקודי השם ישרים. כן, סליחה.
יש אנשים שלומדים תורה ופרופסור מגמרא והם חימונים. אז איך זה התורה?
לא, הם לא לומדים תורה, הם לומדים חוכמה. הם לא מאמינים בכלל בקדושת התורה. אז זה לא פועלת עליהם. כי הם לא מאמינים, אין להם אמונה. אם אתה מאמין בתורה, מאמין, וברך ברכת התורה ומאמין שהתורה היא מאת השם, זה מספיק.
תלמידי חכמים שעשו דברים לא מוסריים, תלמידי חכמים, רבנים, הרצון שלם.
זה התחיל מזה שהם ביטלו תורה. בוודאי הם התחילו בביטול תורה, וזה יקרה את כל ההידרדרות שלהם. אחרת זה לא היה קורה. בוודאי הכל התחיל מזה שהיה להם קטעים בחיים של ביטול תורה.
אבל הם גם לומדו תורה.
אבל כנראה שהיה להם ביטול תורה מתישהו בחיים, וזה התחיל את ההידרדרות. אם היו לומדים תורה, לא היה קורה. אני אומר את זה בכאב, אבל זה בדוק. זה תמיד התחיל בביטול תורה. הרב חרלאפ כותב את זה, אבל זה גם כאן, לצערי הרב, מתוך היכרות, אני אומר לך שזה במציאות זה ככה. זה תמיד התחיל מזה שהם התחילו לבטל תורה, בכל מיני סיבות, לא משנה, ואז התחילה ההידרדרות.
למרות שהם עדיין למדו...
בגלל שהם היו מבטלים תורה. כנראה שהם לא כל הזמן למדו. אם הם לומדים כל הזמן, אז הכל היה בסדר. אבל פתחום התכנסו עוד כמה דברים חוץ מלימוד תורה. אז התחיל ביטול תורה, כזה. בהתחלה זה היה נראה בסדר, ועוד ביטול תורה ועוד. כל מיני ביטולי תורה יש שם, מה הדברים? יש עניינים ציבוריים, יש עניינים זה, יש כל מיני תחומים. אנשים עוזבים את התורה, ואז מתחילות הבעיות. הכל מתחיל מזה שלא מפסיקים לעסוק בתורה, בגלל סיבות, לא משנה למה, ואז מתחילה הירידה. נכון. ואכן, זה הסכנה הגדולה ביותר. כי אין פטנטים בזה. זה לא שתמיד חכם הוא מחוסן. אדם צריך כל הזמן, בראתי יצרה, יצרה לא הולך לישון. צריך כל הזמן לשקוד בתורה. כל הזמן. זה לא חיסון. כמו שאמר לי איזה רב פעם, אנשים חושבים שתורה זה חיסון לכל החיים. תורה זה לא חיסון לכל החיים, תורה זה בלון חמצן. ובלון חמצן שאדם צולל בים, הוא נגמר מתישהו. אתה צולל 10 שעות, 12 שעות, נגמר. צריך למלא בחזרה. אז כשיש ביטול תורה, זה שורש כל הצרות. ביטול תורה. הוא מבטל תורה בגלל שהוא עוסק בעניינים כספיים, מבטל תורה עוסק בעניין ציבור, הוא מנהל, זה לא משנה למה, הוא חייב להיות מעודכן במה שקורה בעולם, כל מיני הסברים, בסוף הוא מבטל תורה. אז זהו. אז אין תבלין, מי ירפא, מי יתמודד. כמו שאפשר לראות באורות התורה, למי שיש פה ספר אורות התורה, פרק י' סעיף ו' וגם ח' וגם ט', אבל באורות התורה, פרק י' א' סעיף ו', התורה מזככת את המידות. מי מזכך את המידות? התורה. לא רק את המידות, את כל התכונות הגופניות והנפשיות, רק התורה. כן, התורה לוקחת את האדם אל המקור, אל היושר האלוקי, שורש התורה, ושם זה המקור האלוקי. מסיים הכל דברי כאש, נאום השם. גם סעיף ח', התורה דווקא היא היא, היא היא, אין אחרת. דווקא היא היא. שלא תחשוב שיש משהו אחר, אין. דווקא היא היא, תבלין ליצר הרע ולא שום השגה בעולם. אומר, כן, אני לומד פילוסופיה, אני לומד פסיכולוגיה, אני לומד, אני עוסק בעניינים חשובים, כלום. שום הרגשות, יש לי הרגשות נפלאות, אני זה, אני מזה, אני שר, שירים, אני זה, שום. אני מזמר, אני בדבקות, שום דבר. דווקא התורה. אין. אבל זה היצר הרע של ביטול תורה. היצר הרע של ביטול תורה אומר שיש עוד דברים נחמדים. למה אתה אומר רק תורה? יש השגות, כל מיני נושאים חשובים, יש רגשות, דברים, הרבה דברים. למה לא? לא. ביטול תורה. גם בסעיף ט', התורה היא רפואה כללית. כללית היא פותרת את המכלול, את כל עומק החיים, היא מתקנת את עומק החיים. מתעלה האדם, ובלי אור תורה, אם האדם לא לומד תורה, שביטול תורה, אבל יש לי חזיונות, יש לי שאיפות מאוד יפים ורצונות ומחשבות. ורגשות של עירה ותפילה זה לא עוזר. עדיין הרע חותר. הוא עובד עליך. ויש לי התפעלות נפשית וגילויים. זה לא עוזר. העיקר זה התורה. זה שם השם. אין מענה אחר אמיתי שורשי לנשמה. לתיקון הרצון, לרומם את האדם, לרפא אותו, אלא רק התורה. ולכן כל הזמן ודיברת בם ולא בדברים בטלים. ויש המון דברים בעולם חשובים מאוד 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 ונחמדים וזה. ביטול תורה. כי ככה מתחיל היצר הרע. כל ההידרדרות מתחיל בביטול תורה, תמיד. אפשר לראות גם במוסר אביך, זה לכולם יש, נכון? פרק א', סעיף ד'. כתוב בגמרא ביומה, עבירה מטמטמת ליבו של אדם. מטמטמת, זהו, אתה כבר לא, יצרך, שיבש אותך. אומר הרב, אין חילוק בין אכילת איסורה, ברור, לא אוכלים איסור. או דברים בטלים ביטול תורה. איפה המלכודת הגדולה של אדם? הרוב האנשים יקפידו על כשרות. לא יאכלו איסורים. אבל על דברים בטלים ביטול תורה פחות מקפידים. ואומר הרב, פה זה יוצר המון, המון טמטום הלב. זה הנקודת תורפה. אז אדם הוא אומר, אני בסדר גמור, אני אוכל כשר, אני שומר שבת, כן, אבל אתה מדבר דברים בטלים וביטול תורה. אז מטמטם לך הלב. מטמטם לך הלב, אתה לא מרגיש שהוא כותב את טמטום הלב. זה מתגדל כל פעם, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. ואני לא מבין למה, ואתה לא יודע שאתה בעצם עכשיו בירידה נוראית. ואתה חושב שאתה מדבר בהיגיון ובמוסר, ואתה חושב שאתה צודק, והמון נושאים, וההסתכלות שלך נכונה, ואתה טועה בגול, בכל התחומים, אתה טועה בהכל. כי היצר הרע ניצח אותך, לגמרי. היצר הרע הוא יכול להיראות מאוד צודק. יש לו שיטות מאוד מתוחכמות. הוא יכול להיראות מאוד מוסרי גם, מאוד הגיוני. והוא טועה בגדול. כי הכל, אם אין לאדם תורה, היצר הרע מנצח אותו. עץ הרע לפעמים נראה הכי מוסרי בעולם. הכי הכי מוסרי, הכי 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 טוב. הוא עץ הרע הגמור. כי כשאין תורה, אי אפשר לסמוך, התוכנת ניווט שלך היא משובשת. אתה תיסע עם התוכנית, תגיע במקום לא נכון. לכן זה השורש של הכל. כי רק התורה עושה את שני הדברים ביחד. היא גם בונה, מחזקת את הרצונות, נותנת להם עוצמה וכוח וגבורה, וגם מתארת אותה ומזככת אותם בו בית. רק התורה, אין אחרת. כן, בבקשה. זה סגולי ורואים את זה. רואים את זה בתוצאות. רואים את זה בתוצאות, אבל זה סגולה, זה התכונה שלה. למה? הסברנו, כי התורה היא ממש ממש הרצון של השם. זה לא הרצון שלנו, זה הרצון של השם ממש. זה הפגישה בלתי אמצעית עם רצון השם כפי שהוא. ממש עם הרצון שלו. זה מעל הכל, אין דברים כאלו בעולם. זה פגש ממש ממש עם רצון השם, ישירות. פה אל פה. רצון השם והרצון שלנו מתערבבים ביחד. אין דבר כזה בעולם. אחר נווה שקוד ללמוד תורה. לא לעזוב אותה. לא ביום ולא בלילה ולא אף פעם. בהצלחה לכולם, תעלו מעלה מעלה, בשורות טובות, וישו הרבה שמחות בישיבה, בעזרת השם, עד בלי די.